שלום רב לכל בית ישראל. על סדר הפרשיות הגענו אל פרשת בו. פרשת בו מספרת לנו, לאחר שהקדוש ברוך הוא מתחיל לתת מכות לפרעו בארץ מצרים, עברו 7 מכות, נשארו עוד 3, ולפני שמשה רבנו מצטווה ללכת לתת להם את המכות, אומר לו הקדוש ברוך הוא את הפסוק הבא: ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אז עולות 2 תהיות כשמסתכלים על הפסוקים האלה. א', השאלה הפשוטה שכל חז"ל מלאים בשאלה, למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בוא אל פרעה? היה צריך להגיד לו לך אל פרעה. השאלה השנייה היא, למה היה צריך להכביד את לב פרעה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו ממצרים, והוא כל יכול, יכל פשוט, אני לא יודע, להקפיא אותם, ולהעביר את כל עם ישראל למתן תורה, למעמד מתן תורה בקפיצת הדרך, רגע אחד הם פה, רגע אחד הם שם, נותן להם את התורה, והולכים לארץ ישראל בשמחת הלב וביישוב הדת. למה צריך את כל ההכבדה הזאת? כל פעם הקדוש ברוך הוא נותן לפרעו מכה, פרעו כביכול כבר ממש מתחרט, ושנייה לפני שהוא משחרר את העם, הקדוש ברוך הוא מכביד לו את הלב, והוא לא מוותר. ועוד מכה ועוד מכה, בינתיים עם ישראל במצרים, הם לא יכולים להתחיל את תהליך הגאולה בלי היציאה פיזית, טכנית, מארץ מצרים. אז אלו התהיות הראשונות. למה בוא אל פרעה ולא לך אל פרעה? ולמה כל הזמן להכביד לו את הלב? פשוט תן לו מכה אחת כמו שצריך, או את כל 10 מכות בפעם אחת, ושהוא ילמד את הלקח שלו, ונצא משם. דבר נוסף שהייתי רוצה להוסיף פה בתחילת השיעור, להציב איזושהי תהייה, שאנחנו נקשר את הכל ביחד, ונראה למה הדברים מסודרים ככה בתנ"ך, בתורתנו הקדושה, זה אנחנו רואים שאחרי שעם ישראל יוצאים ממצרים והולכים במדבר, עובר איזשהו שלב שהם צריכים למול את עורלת בשרם. זאת אומרת לעשות ברית מילה. יהושע עושה שם את הברית מילה לכל עם ישראל לפני הכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת, תהליך הגאולה כלול פה מכמה דברים. אחד, שמכבידים את לב פרעה כל הזמן. ושתיים, שבהמשך צריך לעשות ברית מילה. אמנם הראשון שהצטווה על הברית מילה זה אברהם אבינו, אבל עדיין לא נהיינו לעם. ולאחר שנהיינו לעם, ההליכה במדבר ומתן תורה וכל הסיפור הזה, אנחנו צריכים למול את אורלת המילה. אז א', למה? מה הקשר בין הדברים, אם בכלל יש קשר? ובואו ננסה לפתור את השאלות האלה שאלינו אחת אחת. קודם כל, כדי להבין את הדברים, על פי חוכמת הקבלה ו ביאוריו של בעל הסולם, כל הסיפור הזה בעצם, כמו שאנחנו אומרים בכל פעם, נבחן באדם אחד. זאת אומרת, פרעה, משה רבנו, עם ישראל, המדבר, ברית המילה, כל הדברים האלה, הלב פרעה שמכבידים עליו, הם בעצם מתארים את המבנה הפנימי הרוחני של כל אחד ואחד מאיתנו. בעצם סוג של אנטומיה של הנשמה, של הנפש, כיצד היא פועלת, מה מטרתה, מה עושה לטוב, מה עושה לרע. ואם אנחנו נבין את המפה הזאת הרוחנית, את המפה הפנימית של כל אחד ואחד מאיתנו, נוכל להקל עצמנו מאוד, לא רק להקל, אלא ממש ממש לחיות חיים טובים, וכל מכה שלא תבוא לנו בחיים, דרך המכות מצרים, נוכל לדלג עליה בקלות. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, קצת לפני פטירתו, עולם עולם, באיזה קלות דילגתי מעליך. אז כשאנחנו מדברים על כל הדברים האלה בפנימיות, מה זה מצרים? מה זה פרעה? מי זה משה? מה זה כל אלה כשהם בתוכי? מצרים באופן כללי זה רמז לצרות. אדם כשהוא מצר את כלי ההשפעה שלו, ועובד רק עם כלי הקבלה, אז הוא נחשב שהוא במצור. זה מצרים. למה אני מתכוון? כוחות הנפש שלנו מחולקות לשתי כוחות עיקריים, רוב העולם מכיר אותם בשם יצר הרע ויצר הטוב. אנחנו בחומת הקבלה קוראים להם רצון לקבל ורצון להשפיע. יצר הרע נקרא רצון לקבל, יצר זה לשון ציור, הוא מצייר לי ציורים כל הזמן, שאם אני אעשה טוב למישהו אחר, אם אני ארחם על מישהו אחר, אם אני אתן משלי למישהו אחר, אם אני אבטר, אז אני אצא פרייר ומופסד. ויצר הטוב זה בדיוק הפוך. זה לא שאני מחפש כל הזמן איך למלות את עצמי על חשבון אחרים, אלא יצר הטוב, הרצון להשפיע, הוא שאני מחפש למלות את האחרים כל הזמן מכל הדברים שאני שואב מהחיים האלה. אז מצרים מסמלת את היצר הרע, את הצרות, שיש לאדם צר עין. כן, מה זה צר עין? שאדם מצר את עינו ואומר למה לא יש ולי אין. שאדם הוא צר יד, שהוא לא מרחיב את ידו לתת ולהשפיע לכל אדם, אלא שהוא מצר, הוא מצר את ידו, מצר את עינו, מצר את ליבו. מה זה צר לב? אדם צר לב. יש אדם רחב לב, שהוא פתוח לכל אדם, גם אם הוא שונה ממנו, לכל סיטואציה, לכל מצב בחיים, לקבל אותו באהבה וביישוב הדעת ובשמחת הלב. ויש אדם שהוא כל הזמן צר לו, צר לו. למה זה הרוויח יותר ממני? למה זה מקבל יותר כבוד ממני? למה זה יותר חכם ממני? ועלכן הדרך, עלכן זו, בזו הדרך, ויוצא שהאדם הזה הוא נמצא במצור. הוא כל הזמן סובל. אז מצרים מסמל במילה אחת את האגואיזם שבאדם. זה מצרים. השעבוד מצרים שעם ישראל היה בו, זה אותו שעבוד שאדם נמצא כשהוא שבוי לכוחות הקבלה שבתוכו. שרק רוצות לקבל ולא רוצות להשפיע ולתת. מה זה משה? ומה זה פרעה? יש פה שתי כוחות רוחניים, משה ופרעה, מנוגדים מאוד אחד לשני. משה, בקצרה, זה כוח האמונה שבאדם. הזוהר קורא לו הרועה הנאמן. הרועה הנאמן, שהוא היה, הוא ראה, כמו רועה צאן, ראה את העם בדרך האמונה, בנאמנות לקדוש ברוך הוא. אז הכוח הפנימי שנקרא משה, שמשה אותי מכוחות הקבלה אל כוחות ההשפעה, מהיצר הרע ליצר הטוב, מקבלה להשפעה, מאגואיזם לאלטרואיזם, הוא נקרא משה. והוא כוח האמונה שבאדם. אני אומר כרגע את הדברים מקצרה, תכף נרחיב כל מושג כזה ומושג. ופרעה הוא שולט על מצרים. הוא בעצם הכוח השליטה של הרצון לקבל שהיצר הרע על האדם. בואו נרחיב את הדברים קצת. אמרנו, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. בעצם קודם כל, מה אנחנו אומרים פה, אם נבהר את הכל באדם אחד, על דרך הפנימיות? שהקדוש ברוך הוא אומר אל משה, ויאמר השם אל משה, הקדוש ברוך הוא מדבר על תכונת האמונה שבאדם, אל כוח האמונה שבנו. ומה הוא אומר לה? בוא אל פרעה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא אל כוח האמונה שבנו, לכי אל נקודת האגואיזם שלך. כל אחד מאיתנו צריך לעשות עבודה מול האגואיזם שלו, מול הרצון לקבל. ותדע מראש, כך הוא אומר לאדם, שהיצר הזה הוא חזק מאוד. האגואיסטיות, הרצון לקבל, אני עשיתי אותו חזק בתוכך. היצר הרע הוא מאוד חזק בתוכך. ואם תתגבר עליו, תוכל ליהנות ממני, מהמפגש איתי, עם הקדוש ברוך הוא. היצר הרע מפריד בינינו. ואם תעשה את העבודה מולו נכון, תוכל להזיז אותו, להסיר אותו ולפגוש אותי. ואני אומר פה במאמר מוסגר, מה שאני אומר בכל השיעורים, שמטרת חיינו היא לפגוש את הבורא. כשאני אומר לפגוש את הבורא, הרבה פעמים בשיעורים שלנו, אנשים חושבים על המוות, על הקבר, כי שם נתפס בדמיון שפוגשים את המלך. זה לא נכון. זה נכון, אבל עוד יותר נכון, שהתורה מאפשרת לנו לפגוש את הבורא בכל רגע ורגע מחיינו. בכל נקודה, בכל צעד, בכל שעל, בכל פינה, ולו הנידחת ביותר בחיינו, ניתן לראות את הבורא, את הטוב של הקדוש ברוך הוא, את החן ואת היופי שהוא מנהיג את המציאות שלנו. עכשיו בואו נרחיב קצת את המושגים, מצרים, משה, פרעה, ונראה איך אפשר להשתמש בהם נכון, ושוב אני מזכיר מה הקשר לברית המילה שהזכרנו בהתחלה. אז קודם כל העניין הזה של מצרים שדיברתי עליו, הוא נמצא גם בפרט, בכל אחד ואחד מאיתנו, וגם בכלל, בכלליות האנושות, כלליות עם ישראל או כללות האנושות. ראשית צריך לדעת ששליטת מצרים באדם ובחברה היא ברירת מחדל. זאת אומרת, ככה נולדנו. אנחנו נולדנו בצורה כזאת שהיצר הרע שולט עלינו. חז"ל קוראים לזה, עיר פרא אדם יוולד. זאת אומרת, אדם נולד כמו עיר פרא. מה זה עיר פרא? עיר זה חמור, או צעיר. אדם נולד כמו חמור פרא. רק נאבק לשאוב לתולת עצמו. אז רצו חז"ל להגיד לנו שאנחנו בהמות כמו חמורים? לא, זה לא הכוונה. אין בחז"ל שום עניין לדבר אלינו בצורה לא מנומסת, אלא הם דיברו על דרגה רוחנית. ואני אסביר מה הכוונה, עיר פרא אדם יוולד, או אדם יולד. מה הכוונה? דרך אגב, אם אדם לא משתמש בתורה לתיקון האגו שלו, לתיקון הרצון לקבל שלו, אז הוא נשאר עיר פרא כל החיים. זאת אומרת, ההתנהגות שלו וההתנהלות שלו היא בצורה של קבלה ואינטרניות כל הזמן. עכשיו, אני רוצה רק לתת, לחדד פה נקודה שאנחנו יכולים להגיד, תראו, הנה אנשים, יש אנשים שעושים טוב והם נחמדים ומאוד מנומסים ואפילו מתנדבים בכל מיני מקומות, ואנחנו רואים הרבה פעמים חברה שלמה שעושה פעולות של השפעה, מקימה מוסדות של חסד או מערכות סוציאליות. התורה דורשת מאיתנו להיות באהבת הזולת אמיתית על ידי כוח המושה, כוח האמונה שבאדם. וזה שונה מאוד מכל הפעולות הטובות כביכול שאנחנו רואים במציאות. ואני אסביר למה אני מתכוון. אני אתן קודם את זה בפרט, ואחר אני אתן את זה בכלל. בפרט, לדוגמה, אדם יוצא מהבית שלו. הוא יורד במדרגות, והשכן עולה במדרגות. אז הם נפגשים באמצע. עכשיו הוא מאוד ממהר לעבודה, והשכן זה לא באמת מעניין אותו, אבל דרך ארץ, צריך להגיד לו שלום, בוקר טוב. אז אומרים, למה לא נעים, מה לא נגיד בוקר טוב לשכן? אז אומרים, בוקר טוב, מה שלומך? ורצים להמשך היום. אבל באמת באמת, אנחנו לא מרגישים צורך אדיר להגיד שלום לשכן, אלא מה? זה אילוץ, אנחנו נאלצים, כי זה הדרך. יש דוגמאות רבות. למשל, מזמינים אדם לחתונה. מזמינים פלוני לחתונה של אלמוני. הוא לא ממש רוצה ללכת, הוא צריך לוותר עכשיו על ערב שלם שהוא תכנן לו תוכניות, וגם להיפרד מכמה מאות שקלים לפעמים כמתנה. אבל מה לא נעים? מה לא נלך לחתונה? מה יגידו? והוא גם בא לחתונה שלנו, אז אנחנו לא נלך לחתונה שלו? אז מכוח האילוץ הולכים לחתונה. זה לא אהבת הזולת. ויש דוגמאות רבות, אדם מתנהג בתוך ביתו עם האישה, האישה מתנהגת עם הבעל, בצורות מסוימות. למה? כי לא רוצים בלגן. אני נאלץ להתנהג בצורה מנומסת בבית. למה? כי מה אני צריך לחטוף עכשיו על הראש? אז כל ההתנהגויות האלה של אילוצים, זה לא אהבת הזולת שאנחנו מדברים עליה. זה לא כוח המשה שלומד אותנו להשתמש בתורה ובהשפעה ובנתינה ובכוחות האלוקיים של אהבת הזולת, אלא זה אילוצים. עכשיו אני אתן את זה בכלל, כל החברה כולה. תראו, אתן לכם דוגמה. קשה מאוד לראות זקנים שננטשים לרחוב, או יש להם בית אבל הם נשארים עריריים ומסכנים כאלה. ומחר שכולנו יודעים שגם אנחנו יום אחד כנראה נהיה זקנים, אנחנו לא רוצים להינטש ולהיות אומללים ונצרכים, אז הקמנו בתור חברה כל מיני מוסדות סעד לאנשים מבוגרים, בתי אבות, דבר שנקרא פנסיה, ביטוח לאומי, אבל כל הדברים האלה לא באים מטעם אהבתנו הבלתי נלאית לקשישים, אלא מאילוץ. כי מה נעשה איתם? ודבר שני, יום אחד אני אהיה קשיש, אז שמישהו ידאג לי. אז זה לא אהבת הזולת, זה אילוץ. יש עוד דוגמאות רבות, אנשים מקימים הרבה עמותות לרווחת נזקקים או בעלי חיים, כל מיני כאלה. למה? פשוט מאילוץ, כי כואב לי הלב, אני צריך להשקיט את המצפון שלי, אז אני מקים איזו עמותה שתטפל במסכנים האלה. אז זה לא אהבת הזולת. וגם לפעמים החיים מאלצים אותנו, החברה. למשל, ידוע שבשנת 1789 הייתה מהפכה צרפתית. מה קרה שם? ההמונים, העניים והמסכנים והמרודים, יצאו לרחוב והשתוללו ודרסו כל עשיר שנקרא בדרך, והראו והוכיחו קהל עם ועדה שאי אפשר להתעלם מהם כי הם עניים ומסכנים. אז העשירים והחברה נאלצו לעשות מערכות סוציאליות שיעזרו לעניים. אבל לא הייתה ברירה, כי אף אחד לא רוצה לצאת לרחוב ולראות עדר של עניים באים עם מקלות ומרביצים לו. אז נטפל בהם. אבל כל מה שתיארתי עכשיו, בין אם זה בפרטיות שלנו, בחדר מדרגות, או בבית, או באירועים חברתיים, ובין אם זה כלל האנושות, כל הפעולות האלה שנראות לנו כמעשים טובים, או כחמלה, זה בדרך כלל, ברוב המקרים, נעשה מאילוץ. אנחנו נאלצים, אין ברירה. הפער בין אילוץ לבין אהבת הזולת שתורה מדברת הוא עצום. בעצם אנחנו, אפילו שאנחנו, מה שאני רוצה להגיד, שאפילו שנראה שהחברה מלאה במעשים טובים, יש הרבה אנשים שנראים מאוד מאוד נחמדים וטובים, זה עדיין לא, אנחנו עדיין כולנו נמצאים במצרים. תגיד, למה אנחנו במצרים? אדם הוא לא צר לב, הנה, תראה, הוא רחב לב, הוא הולך, הוא מתנדב בכל מיני מוסדות. כן, אבל הוא עושה את זה מאילוץ. הוא עכשיו מנסה להשקיט את המצפון שלו, או למצוא חן בעיני החברה. הנה, אבל אתה רואה חברה שלמה, שמקימה מוסדות כמו הביטוח לאומי, וכל מיני גמחים, והמון המון דברים של חסד, זה מאוד יפה, נכון, זה יפה, אבל זה נעשה מאילוץ. עדיין אנחנו נמצאים במצרים, ואני עכשיו אסביר, אחרי שהסברתי מה ההבדל בין אהבת הזולת לבין השפעה מתוך אילוץ, והראינו שבעצם כולנו עדיין נמצאים בתוך גלות מצרים, זאת אומרת בשבי הזה של הרצון לקבל, נברר קצת את העניין של פרעו. פרעו, אומר הזוהר, זה אותיות העורף. יש עורף ויש פנים. זה שני צדדים הפוכים. מה ההבדל בין פנים לעורף? אז אומרים חז"ל, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. זאת אומרת, אדם זה האיש הישראלי. זאת אומרת, כוחות הנפש היהודיים שבאדם, זה נקרא אדם. השפעה, נתינה. לעומת זאת, איך אומות העולם נקראים? הם לא אדם. מה הם? הם נקראים מבחינת בהמה. בהמה, הכוונה ראש וזנב באותו גובה, אין התפתחות. אז פרעו, שזה אותיות האור, זה הפוך מהפנים. הפנים זה ישראל. זה הרצון להשפיע. העורף זה פרעו. זה נקרא גם חמור שדיברנו עליו מקודם. מה זה חמור? עיר פרא. כן, זה העיר פרא אדם יוולד, או עם כשעורף. כל הדברים האלה מראים על שתי כוחות באדם. יש את כוח הפרעו ויש את כוח ישראל. כוח מצרים וכוח ישראל. אומות העולם נחשבים לבחינת בהמה. לא, שוב, אני לא מדבר על אומות העולם בחוץ. אני מדבר על כוחות נפש בתוך האדם. מה זה בהמה? זה חוסר התפתחות. כן? זאת אומרת, כל המעצים שאני עושה מבחינת פרעו שבתוכי, הם מאילוץ, או במילים אחרות לתועלת עצמי. אני מוכן להתחשב באחר כדי שלא יזיק לי. וזה נאמר על אומות העולם, כל חסד העבדין לגרמה הוא עבדין. כל חסד שהם עושים לתועלת עצמם. כוחות הנפש בתוכי, של הגויים שבתוכי, כל חסד שהם עושים, כוחות הקבלה, הם עושים את זה רק לתועלת עצמם, הם לא באמת עושים חסדים. או יש עוד אמירה של חז"ל, חסד לאומים חטאת. החסד שעושים אומות העולם זה חטאת, זה חטא, זה לא אמיתי. לעומת זאת, כוחות, אז זה פרעו, אותיות העורף, החמור, הבהמה, הדרגה הנמוכה שבאדם, הדרגה הגבוהה שבאדם היא נקראת לו עורף פנים. מה זה פנים? זה ישראל, זה הרצון להשפיע. נקרא אחוריים ופנים, יש את זה כל מיני שמות. אז עכשיו, אחרי כל ההסבר הארוך הזה, בואו נקרא את הפסוק עוד פעם ונסביר אותו. אנחנו מדברים את כל הפסוק באדם אחד, זאת אומרת שהוא מתאר את כוחות הנפש. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אז מה זה ויאמר השם אל משה? הקדוש ברוך הוא מדבר על נקודת האמונה שבאדם, שנקראת משה, שמושט אותנו מהקבלה להשפעה. בוא אל פרעה, בוא איתי, ביחד נלך אל נקודת האגואיזם שלך. למה ביחד? לך לבד. לא. אני עכשיו אסביר את זה. כי אני הכבדתי את ליבו. זאת אומרת, אני חיזקתי את נקודת האגואיזם מאוד מאוד, ולבד אתה לא תצליח. אתה חייב אותי. למה הקדוש ברוך הוא מגביר את היצר הרע, את פרעו הפנימי שלנו? למה צריך את זה? כמו שאמרנו מקודם, כל פעם הוא מכביד לו את הלב ומכביד לו את הלב. התשובה בהמשך הפסוק, למען שיתי אותותיי בקרבו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הארי הקדוש, הזוהר הקדוש, אותותיי זה מלשון אותיותיי. זה אותם אותיות. אותותיי, הכוונה האותיות שלי. אני אכבדתי את לב פרעה כדי שאותיות התורה, האור הפנימי שבתורה, יאירו בלב האדם. האור של החמלה ואהבה. איך זה קשור? אם אתה עושה לי יצר הרע קשה ומר, ואני כל הזמן מרגיש משועבד ליצרים ולתאוות שלי, תאוות הכבוד ותאוות הממון ותאוות הניעוף ותאוות ההשכלה, וכל התאוות הגופניות, אם אתה כל כך עושה את זה חזק אצלי, למה תעשה את זה חלש את התאוות האלה? אני אתגבר עליהם ואני ארגיש אותך. לא ארגיש רק את עצמי. אז העניין של הכבדת לב פרעה היא מטרתית. צריך לדעת שהשגחת הקדוש ברוך הוא היא מטרתית. למה? שעל ידי האיסורים שגורם הרצון לקבל, הפרעה הפנימי הזה, הוא גורם לגירושים, והוא גורם למחלות, והוא גורם לצרות, והוא גורם לדיכאונות, הוא גורם לכל הדברים הנוראים שאנחנו רואים בחיים, והסברנו את זה רבות בשיעורים הקודמים. אז האדם יבין בחייו, וגם כל האנושות תבין, שאי אפשר להתגבר על הפרעה הזה, על היצר הרע, על האגואיזם, על התאווה הזאת למלות את עצמנו כל הזמן, אלא אם כן יתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אז מה המטרה? למה הקדוש ברוך הוא מכביד עלינו את פרעה? למה הוא מכביד את לב פרעה? למה הוא עושה לנו יצר רק כזה חזק? כדי שיהיה לנו חיסרון אליו. כדי שנבין שאין שום דרך. וזה משפט מפתח בשיעור הזה. אין שום דרך להצליח בחיים, לצאת מייסורים, וגם מי שאין לו ייסורים, להרגיש טוב ולמלא וליישם את מטרת החיים בלי הקדוש ברוך הוא. האמת שאין בכלל דרך להתגבר על הפרעה הפנימי בלי הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בוא אל פרעה, בוא נלך אליו ביחד, כי לבד אתה לא תצליח. והחיבור הזה ביחד שלנו ולקדוש ברוך הוא הדבר שאני רוצה להמשיך ממנו אל עניין הברית. החיבור הזה שלנו עם הקדוש ברוך הוא אקסיומה. זאת אומרת, זה לא שאלה אם אני רוצה להתחבר לבורא או אם אני לא רוצה להתחבר לבורא. אני מחובר לבורא. השאלה אם אני מרגיש את זה ומשתף עם זה פעולה או לא. מה הכוונה? תראו. ברית המילה, שבהמשך התהליך הגאולה נצטווינו עליו, כן, יצאנו ממצרים, הלכנו במדבר, קיבלנו את התורה, לפני הכניסה לארץ ישראל, היינו צריכים כל עם ישראל, יהושע עשה לכל עם ישראל ברית מילה. ברית המילה היא סמל, היא סימבול, למילת אורלת הלב. מה זה אורלה בכלל? מה עושים בברית מילה? קורטים את האורלה, מורידים את האורלה. מה זה אורלה? אור מיותר. אורלה זה אור מיותר שסותם. כמו שיש אורלה ביסוד, יש גם אורלה על הלב. כשבעניין, בדיני קשרות, שחותכים את הבהמה ומוציאים את הלב ורוצים להכשיר אותו, להמניח אותו, יש שם הלכה שצריך להוריד את אורלת הלב. האורלה היא אור מיותר שסותם את הלב. ברוחניות, ברית המילה מסמלת את אורלת הלב. שצריך להוציא את אורלת הלב. האורלה היא סותמת, זה אור מיותר שסותם. מה הוא סותם? הוא סותם את הלב שלנו להיפתח לאחרים. והכבדת הלב הזאת נקראת אורלה. בעצם מדובר עליי, כל הפסוק הזה ש... ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו, מדובר על הלב שלי. כל אחד ואחד צריך להבין שהלב שלנו זה הרצונות שלנו. הם מנוהלים על ידי פרעה ושבויים בארץ מצרים. ארץ זה רצון, ברצון לקבל. אנחנו שבויים ברצונות ובתאוות ובאינטרסים האישיים שלנו. וצריך לקרות את האורלה הזאת, את האורלה הזאת שסותמת אותנו ולא נותנת לנו להיפתח זה לזה, להתחבר איש עם רעהו בצורה קשרה, בצורה בריאה לנפש ולגוף, בצורה נכונה. אז כל עניין הכבדת הלב הוא עניין אורלת הלב. שהקדוש ברוך הוא יכביד את לב פרעה, הכוונה שיש לנו סתימה על הלב, יש לנו אורלה על הלב. ולכן כחלק מתהליך הגאולה צריך לעשות ברית מילה. ברית מילה זה סימן והיכר ברור, מוחלט, שאי אפשר לזוז ממנו. אתה לא יכול להתכחש אליו, אתה יכול לזוז ממנו. ילד בן 8 ימים עושים לו ברית מילה, גמרנו, כל החיים שלו מהול. הברית הזאת היא באה להראות את הברית ואת הקשר והחיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, על ידי שאנחנו מסירים את האורלה מהלב, ונותנים ללב להיפתח להשפעה ולנתינה. הברית הזאת נעשית על ידי כוח האמונה באדם, כמו שאמרנו, הגאולה מתחילה עם משה רבנו, עם כוח האמונה שבאדם, עם התורה הקדושה, שכל החוקים שלה זה חוקי עבר, חוקי נתינה, או נתינה לזולת, או השפעה ונחת רוח להשם יתברך. ולכן ביציאת מצרים, כחלק מהתהליך הגאולה, צריך לעשות את עניין המילה. אז אם נסכם את השיעור הזה, וניתן כמה משפטים בודדים שתיקחו איתכם להמשך היום ולהמשך החיים, ההצלחה שלנו בחיים מגיעה מתוך יציאה ממצרים הפנימית. יציאה ממצרים הפנימית נעשית ביחד ובחיבור עם השם יתברך על ידי התורה, על ידי מצוות התורה של אהבה ונתינה. והדבר הזה הוא ברית שאי אפשר להתכחש לה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וכל מה שמפריע לנו ליישם ולא להתכחש לברית הזאת ולהתחבר עם הבורא איש עם רעהו ולזכות לגאולה האמיתית, זה עניין הכבדת הלב. זה עניין האורלה. וכל עניין הכבדת הלב הזה הוא לטובתנו, חברים. כל עניין הכבדת הלב, שהקדוש ברוך הוא עוד פעם מכביד את הלב ומכביד את הלב, אני מצליח קצת להתקדם ועוד פעם נופל לתאווה. מצליח קצת להתקדם ועוד פעם נופל לתאווה. כמעט הוא מוציא אותנו ממצרים והכבדת הלב. כמעט מוציא אותנו ממצרים והכבדת הלב. זה במטרה פשוטה שנרגיש שאנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. אנחנו חייבים אותו. וההרגשה הזאת שאני חייב אותו, כי אני לא יודע איך לצאת מהצרות שלי, זה מצוין. כי אז אני זועק לו. ועל ידי הזעקה של בני ישראל בארץ מצרים, הם נגלים. זאת אומרת שכל הצרות והיסורים שלנו בחיים באים רק כדי ליצור לנו חיסרון וכלי ורצון להתחבר עם השם. וזה נקרא על פי הרי הקדוש הסוד של אין אור בלי כלי. רק אם יש כלי, יש רצון, יש חיסרון, אז יש אור. רק אם אני רוצה את הבורא, אז אני יכול להשיג את הבורא, והבורא יתגלה לי. אבל כדי לרצות אותו, אז או שאני לומד את התורה בצורה נכונה ומיישם אותה, או שאני חוטף איסורים, הכבדת לב פרעה. ולצערנו אנחנו רואים שאנחנו מלאים איסורים. אז בואו נתחבר ביחד ונצעק לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים אותו כאן ועכשיו, ונזכה בעזרת הצעקה הזאת ללמוד את התורה בצורה הזאת שהסברנו, ליישם אותה בקדושה, באהבת איש את רעהו, בחיבור זה לזה, לקדוש ברוך הוא ולגאולה השלמה. כל טוב, ברכה והצלחה לכולם.